כל חי אונליין 93fm.co.il ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב מאזינים יקרים, ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית מיוחדת, אומנם על מתכונת של ליל שישי חינוכי, אבל אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל יום פטירת רחל אמנו. היום חווינו יום שנפתח בניסים גדולים מאוד, ואנחנו כולנו הודיה לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להעלות על הדעת, או לצערנו הרב אולי כבר כן אפשר להעלות על הדעת מהלקחים שכבר חווינו כאן בארץ, מה היה יכול לקרות אם אותם שני בני אבלה היו מצליחים לממש את מה שהם רצו הבוקר בבית שמש, ובחסדי השם באמת באמת ברצף של ניסים גדולים מאוד, כמו ששמענו כאן, זכינו שזה נגמר ממש ממש כמעט בלא מחיר. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, וכשאדם מרגיש הכרת הטוב, אז הוא בעצם מרגיש סוג של חוב. כשאני מרגיש כלפי מישהו הכרת הטוב, הוא עשה לי טובה, הוא היטיב איתי, אני מרגיש הכרת הטוב, והכרת הטוב יש בה גם מעלה וגם חיסרון. זאת אומרת, איך אני מגיב לאותה תחושה של הכרת הטוב שעולה בליבי. יש אדם שמקבל טובה מחברו, מקבל הלוואה מחברו, והוא באמת בשלב הראשון מכיר טובה, אבל הכרת הטוב היא סוג של חוב, היא סוג של כל פעם שהוא רואה אותו, אני חייב לך. ולכן, או שהוא לוקח את זה לכיוון השלילי ואומר, אתה מציק לי בעיניים, אני לא רוצה לראות אותך, כי כל פעם שאני רואה אותך, אתה מזכיר לי את החוב. ולעומת זאת, אפשר לקחת את זה לצד טוב, שכשכל פעם שאני רואה אותך, אני נזכר באותה שעת מצוקה שהייתי, באותה טובה שעשית לי, אם זה הלוואה, אם זה עזרה, אם זה כל דבר אחר, אני כל כך מודה לך, אני כל כך מעריך אותך, כל פעם שאני רואה אותך אני מבין מה הערך של לעשות חסד עם אדם, ואני בעצם מודה לך על זה. זה מאוד מאוד תלוי לאן אנחנו לוקחים את הדברים הללו. בואו, מאזינים יקרים, ביחד ננסה הערב הזה, בשעה שלפנינו, לנסות למצוא את הדרכים שבהם אנחנו יכולים לתת הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יכולים לעשות את זה, ומה זה קשור לחינוך, ואיך אנחנו יכולים לחנך את הילדים שלנו, גם כן, להתרומם בערכים הללו שאנחנו מנסים לחנך עליהם, בפרט בעניין הזה של הכרת הטוב, וחסד, ועזרה. מאזינים יקרים, אנחנו נזמין אתכם להתקשר אלינו, לשתף אותנו בכל נושא ועניין שיכול לחזק את כולנו, בפרט דברים שהם בהקשר הזה של רחל אמנו. ותכף נראה מה ההקשר, אבל כבר נזמין אתכם לעלייה לשידור, הטלפון שלנו 03-9-0-3-9-0-3-9-0-3-903-903-9. ובכן, מאזינים יקרים, כתוב בגמרא, במסכת שבת, שישנם למתת אבות מלאכות. 40 חסר אחת, אבות מלאכות. והגמרא שואלת, מדוע קוראים להם אבות? מה הרעיון, מה הכינוי של אבות? מתרצת הגמרא את התירוץ הידוע, אבות מדעיקה תולדות. זאת אומרת, יכול להיות אדם מסתובב בעולם בגיל 60, 70, אולי אפילו 90, אבל הוא מעולם לא זכה שיהיה לו בן, מעולם לא זכה שיהיה לו ילד. מה אנחנו נגדיר אותו? הרי הוא לא אבא, מפני שאין לו ילדים. הוא גם לא סבא כי אין לו נכדים, הוא בחור. הוא בחור בן 90, הוא יכול להיות בחור בן 100, אבל הוא בחור. זאת אומרת, בשביל להיות אב, אתה צריך שתהיה לך תולדה. ואנחנו אומרים שיש לנו שלושה אבות וארבע אמהות, אז אם יש לנו אמהות, זאת אומרת שישנם עדיין כאן בעולם בנים ובנות שמכריזים בעצם ההתנהגות שלהם, יש לי הורים. אני הולך בדרך מסוימת, אני לא תלוש, אני לא משהו ארטילאי כזה, שאף אחד לא יודע מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. אני רואה על הבן את האבא. אני רואה על הבת את האמא. הדבר הזה הוא זה שבעצם ממשיך את שרשרת הדורות מהיום שנהיינו לעם ועד היום הזה, ובעזרת השם גם עד הגאולה הקרובה. ובכן, אני חושב שישנם כמה לימודים שאנחנו יכולים ללמוד מרחל אמנו, וכתוב שכשאדם מגיע היורצייט שלו, יום השנה, יום ההזכרה שלו, אם לוקחים משהו ממנו ומנסים להתחזק וליישם את זה בחיים, זו זכות עצומה גם לאותו נפטר, וכמובן להגן על אותו אדם שהוא חי, שיזכה בזכות הגדולה הזו. כמובן שאנחנו מדברים על רחל אמנו, הזכות שאנחנו יכולים להפיק מהלמידה, ממעשיה, היא זכות עצומה ונפלאה. אני רוצה לספר סיפור, שאולי אם הייתי רוצה לתת לו כותרת, הייתי אומר, מעלתה של מידת הוותרנות. מה הכוח של הוותרנות? כמה הוא גדול? ואיך אנחנו גם בבית יכולים להנחיל את זה לילדים שלנו? מפני שלא פעם ולא פעמיים מתקשרים הורים, מתייעצים ושואלים, איך אנחנו מפסיקים את המריבות בין האחים? איך אנחנו מפסיקים את זה שאח אחד מתקנה בחברו ולא מוכן לוותר ולא מוכן לעצור בשום פנים ואופן? וכן הלאה. הנושאים הללו הם נושאים שהם לפעמים קשים מאוד בבית, וישנם בתים שכל האווירה נהיית אחורה, וכל האווירה נהיית קשה מאוד בגלל המריבות הבלתי פוסקות. כיצד אנחנו מתמודדים עם זה? ולפני שנעבור לסיפור הוותרנות, כמובן נזכיר לכם שאנחנו בתוך מסגרת התוכנית ליל שישי חינוכי, כמובן וכמובן שתוכלו גם לעלות לשאול שאלות בחינוך, אבל נשתדל שהם יעסקו בנושא הזה של מידות, של ותרנות, של חסד, כדי שזה ישמש לנו ללימוד גדול ביום הגדול הזה של פטירתה של רחל אמנו. הייתה בחורת סמינר, סיימה את הסמינר, ושידוך עדיין לא היה נראה באופק. אז היא רצתה למצוא עבודה. אולי תצליח לחסוך כמה משכורות, עד האירוסין, עד החתונה, אי אפשר לדעת כמה זמן זה ייקח. זה בטח דבר שיוכל לסייע לה. והנה, עברה על כל העיתונים, ההכשרה שלה הייתה הכשרה של מזכירה, והיא ניסתה, שלחה קורות חיים לכאן ולכאן, ולכל מקום עבודה שהיא מגיעה לרעיון, לא כל כך מתרשמים ממנה, זה לא הולך, היא לא מקבלת את העבודה. וחודשים ארוכים שהיא מנסה ומנסה ולא מתייאשת, ושולחת קורות חיים לכאן ולכאן ולכאן, וזה לא הולך. יום אחד היא רואה מודעה בעיתון, מודעה גדולה, מכובדת, שבה כתוב, דרושה מזכירה לחברה בעלת קשרים עולמיים, חברה מאוד מבוססת, מאוד גדולה. זו הייתה מודעה מאוד מפתה, ומן הסתם גם המשכורת הייתה משכורת ששווה הרבה מאוד, והיא אמרה, אני הולכת על זה. שלחה קורות חיים. והנה, לא עברו 3 ימים, חוזרים אליה ומזמינים אותה לרעיון. כמובן, היא התארגנה כמו שצריך, סדרה את המחשבות שלה, את התיק שלה, את הדוגמאות עבודה שלה, הכינה את המשפטים, התייעצה עם אנשים, אם הוא ישאל אותי ככה, מה הענה, ואם ישאלו אותי ככה, מה אומר, וכן הלאה. בסופו של דבר, הגיעה סוף סוף השעה המיוחלת, והיא נכנסת לרעיון. אבל רגע לפני שהיא נכנסת לרעיון, יצאה מן המשרד שלה, המנכ״ל, המועמדת הקודמת. אישה חרדית, והבחורה הזו מכירה אותה מהשכונה, אישה חרדית, יש לה 6 ילדים, היא מכירה אותה. והיה כזה חיוך של קצת אי-נעימות, בדיוק שנינו ככה באות לאותה עבודה, אבל טוב, לגיטימי, קורה. היא נכנסת למשרד, ומנכ״ל החברה, איש זקן עם שיער סיבה, יושב ומראיין אותה, ודווקא הוא מאוד מאוד התרשם מהיכולות שלה, וממש היא הקסימה אותו. לא היה לו ספק שהוא לוקח אותה. ובדרך כלל הוא לא עונה תשובה במקום, אבל מרוב שהוא התלהב, הוא אמר לה, תראי, לפנייך הייתה כאן אישה שכשהיא יצאה מהמשרד הייתי בטוח שהיא המזכירה הבאה. לא היה לי שום ספק. אבל עכשיו כשנפגשתי איתך, את עולה מעליה בכמה דרגות, ואני מודיע לך מעכשיו שאת מקבלת את העבודה. היא לא ידעה איך להגיב, אחרי כל כך הרבה חודשים של היא מחפשת עבודה והיא רוצה, והיא לא ידעה איך להגיב לדבר הזה. אבל פתאום, ברגע אחד הבליחה לה מחשבה הישר אל תוך המוח. היא אמרה, רגע, מה אני עושה כאן? מה אני עושה? אני בחורה צעירה, אפילו לא התארסתי. אין לי משפחה לפרנס, אין לי ילדים לדאוג להם. בעלי עדיין, אני לא צריכה לדאוג שאם הוא אברך, אני צריכה לפרנס או משהו כזה, שום דבר. מצד שני, עומדת כאן מעומדת שאני יודעת את המצב שלה, אני יודעת שבעלה אברך, אני מכירה אותה מהשכונה, שישה ילדים יש לה בבית. איך אני יכולה לקחת את העבודה הזו על חשבונה? אני לא נכנס כמובן לפן ההלכתי, שזה לא נקרא שזה על חשבונה וכולי, אבל אנחנו יודעים כמה חמור, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה. גם להעמיד את הדברים על הדין בלי לפנים משורת הדין, גם זה מאוד בעייתי. ואז היא יצרה לרגע והוא רואה שהיא מהססת, הוא אומר לה, מה קרת? מתרגשת? אז היא אומרת לו, אני רוצה להגיד משהו. אני מעדיפה שתיתן את העבודה לאישה הזו שיצאה עכשיו מהמשרד שלך. אני יודעת שאישה נשואה, יש לה ילדים, אני עדיין בחורה צעירה, אני אמצא לי כבר עבודה אחרת. אני רוצה שתיתן את העבודה לה. המנכ״ל מסתכל עליו ואומר, מה זאת אומרת? אני לא הבטחתי לשום דבר, ואני גם, אחרי שפגשתי אותך, אני כבר לא רוצה אותה, אני רוצה אותך, רוצה שאת תעבדי אצלי. אז היא לקחה נשימה עמוקה ואמרה לו, היא נעמדה, נעמדה ממקומה ואמרה לו, אני מודה לך מאוד, אני לא רוצה את העבודה, מאחלת לך הצלחה, ופשוט יצאה מהר מהמשרד. לא היה ניתן להאמין לדבר הזה, הוא ניסה להתקשר מפה ומשם, פשוט לא ענתה לטלפונים, זהו, זה נגמר. היא הייתה מאוד מאוד נחרצת, שגם אם הוא לא ייתן את העבודה לשכנה, היא את העבודה הזו לא לוקחת, לא היא זו שתהיה האישה או הבחורה שבגללה נמנעה אפשרות פרנסה מכובדת לאשת אברך. בסופו של דבר, אחרי כמה ימים שהוא מנסה לתפוס אותה והוא רואה שזה רציני ונגמר הסיפור, אז הוא לקח את אותה אישה, אשת אברך, כי היא באמת, מבחינה מקצועית, הייתה הכי טובה שהוא פגש. והיא התחילה לעבוד שם. עברו כמה חודשים מאז, יום אחד היא מקבלת טלפון. יש הצעת שידוך עבורה של בחור ישיבה מיוחד מאוד, בעל מידות טובות, מתמיד גדול, באמת בחור, היום ברוך השם על כל בחור אומרים שהוא מיוחד, אבל הוא באמת היה מיוחד. הם נפגשו כמה פגישות וזה היה נראה מאוד רציני, אבל בלעת הפגישות והבירורים וכל מה שהיה, היא שכחה לשאול מי יזם בכלל, מי הכיר לה את הבחור הזה, מי, איך השתכנית הגיעה אליה, מי, מה, מאיפה זה הגיע כל הסיפור הזה? ואת זה היא רצתה לברר עוד לפני אבות. ביררה וביררה, ובסופו של דבר מתברר שאיזה איש זקן, סבא של הבחור, הוא הציע את ההצעה הזו. ואתם לא טועים, אותו הסבא היה מנכ״ל של החברה הגדולה הזו. הייתה לו בת יחידה, ולבת הזו היה בן, וזה הנכד שלו. הוא אמר לעצמו, רגע, יש לי נכד, בן ישיבה, וגם הוא פחות או יותר בגיל שידוכים. אז הוא פנה לאיזה שתכנית, נתן את הטלפון, הוא אמר לה, תהפכי שמיים וארץ שהשידוך הזה יצא לפועל. בחורה שהייתה מוכנה לוותר על הפרנסה שלה, על העבודה שלה, על משכורת מכובדת, על להתחיל קריירה כל כך גדולה בגיל כל כך צעיר. זה שידוך טוב. השידוך יצא לפועל. לא עברה שנה מהחתונה, והסבא הזקין הזה הלך לבית עולמו, והוריש את כל החברת ענק שלו, אל הנכד היחיד שלו, בן ביתו, ובעצם הבחורה הזו, אחרי שנה מהחתונה, נתמנתה להיות הבעלים של כל החברה הענקית הזו, כאשר בעלה זוכה לשבת וללמוד, והיא מנהלת את הכל, כוללת אותה אחת שהתקבלה לעבודה רק שנה לפני כן. זאת אומרת, כשאדם מוותר, כשאדם מוכן להקריב מעצמו, כשאדם מוכן לתת משהו מעצמו, אבל משהו שכואב לו, שזה לא קל לו, או כמו שמכנה את זה הסבא מנוברדוק, הקרבת הרצון. אנחנו מוכנים להתחזק בהרבה מאוד דברים, רק לא במה שבאמת צריך. אנחנו מוכנים לעשות פרויקטים אדירים, אנחנו מוכנים לעשות דברים ציבוריים גדולים, אנחנו מוכנים לעשות אולי הרתמות גדולה, אבל לפעמים משהו קטן, איזה מקום באוטובוס, איזה שתי פיסות טישו אחרונות שיש לי, ואני רואה מישהו שצריך, אבל גם אני צריך. הדברים הקטנים האלה, שהם מאוד מציקים לי כאן ועכשיו, לוותר עליהם. את זה אנחנו לא מוכנים. אומר הסבא מנוברטוק, דווקא את הקרבת הרצון, הקדוש ברוך הוא מחפש. הוא נותן משל מאוד מעניין. הייתה מדינה שהיה חוק, שאסור לייצר בה יין שרף. אסור. והנה כמובן, יכולים לחיות בלי יין שרף, יהודי יכול בלי להגיד לחיים, בשבת וביום טוב וביורצייט ואיפה לא, צריך לה שיהיה. אז היהודי המתוחכם כמובן, מכין בבית ומחביא את זה. מכין חביות ומחביא. יום אחד דפקו השוטרים בבית. קיבלנו מידע שיש לך יין שרף, הוא מחייך חיוך רחב ואומר, אצלי? חס ושלום. אנחנו יהודים שומרי חוק, אין על מה לדבר, מה זאת אומרת? הבית שלי פתוח לפניכם, תחפשו, תסתובבו, אני בינתיים אכין לכם קפה, מה זאת אומרת? תעשו מה שאתם רוצים. אתם יודעים מה? אני אעזור לכם לחפש. ואז אותו יהודי מתחיל לקום ולפתוח ארונות, ולוקח ארון שלם של בגדים, ומוציא בגד אחרי בגד, מפזר את הכל על הרצפה, כדי שכולם יראו שאין כלום, וממשש ומוציא מדפים, ועוקר קירות ועוקר דברים. וככה עובר מארון לארון, במסירות נפש, אבל כשהוא הגיע לארון, ששם, מאחורי כל הבגדים מוחבאים, מוחבאות חביות היין, שם הוא ככה עשה קצת ברפרוף, קצת בעייפות, קצת ירד רגע מהכיסא כדי לשתות איזה כוס מים, והמשיך קדימה לארון הבא, וגם אותו הוא רוקן. זאת אומרת, את כל הארונות הוא רוקן, את כל המיטות הוא הפך, אבל בתוך כל החקירה הכוללת הזו, כשהגיע בנקודה ששם זה נמצא, שם הוא עשה קצת ברפרוף, אבל הם לא הבחינו בזה. ההפך, הם התרשמו שמדובר ביהודי אמין, איך הוא מתאמץ, איך הוא ממש פותח את כל הבית שלו, אז זה שפה ושם הוא לא כזה, הם לא שמו לב לזה בתוך כל המהלך הזה. זה היה הטריק שלו. אומר הסבא מנוברדו, ככה אנחנו חיים. אנחנו מוכנים לעשות תשובה, בכל הארונות שאין בהם יין שרף, איפה שאין נגעים, אני מוכן, מה זאת אומרת? להפוך את הכל ולדבר על זה ולעשות. אבל איפה ששם נמצא המוקש, שם אנחנו מפחדים לנגוע. שם אנחנו עושים רק קצת ככה, בכאילו. לא באמת. חסד מתבטא בדברים הקטנים, בדברים הקשים, בהקרבת הרצון. רחל אמנו נתנה את הסימנים לאחותה, כשהיא ידעה שהיא הולכת להיות האמא של עם ישראל, שהיא ידעה שהולך לצאת ממנה 12 השבטים, שהיא ידעה שהשם שלה נחקק בכל ההיסטוריה, כל הזכויות של העם הזה, כל מה שאפשר לצאת מהעם הזה. כמה היא רצתה, כמה היא חיכתה ליום הזה להתחתן עם יעקב, ויש לה את כל הכלים. אבל ברגע האחרון, היא לא רוצה שאחותה תתבייש. איזו הקרבת רצון גדולה יש כאן. זה מעלה הלוואי, והיינו לוקחים משהו קטן ממנה. מאזינים יקרים, לפני שנצא לפרסומות, נזכיר לכם שאתם מוזמנים להתקשר אלינו, לשתף אותנו בכל חיזוק שהוא, בפרט מה שנוגע לנושא הוויתור, הוותרנות, הכרת הטוב, מה שקשור לרחל אמנו, וכמובן, במסגרת תוכניות ליל שישי חינוכי, תוכלו גם לשאול שאלות חינוכיות, רצוי שיעסקו בעיקר בנושא הזה של חינוך לוותרנות, להכרת הטוב, למידות טובות. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9. סגי פרלמוטר, הטכנאי היקר שלנו, יוציא אותנו להפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, יש לנו מאזין ראשון על הקו, ערב טוב. ערב טוב למאזין. מאזין או מאזינה על הקו. טוב, אז עד שישפרו את הקו או יעלו, אנחנו נמשיך מעט בנושא הזה של יום פטירת רחל אמנו, ומה אנחנו יכולים להשיג מזה. דיברנו על העניין של הוותרנות, אבל בכל זאת, איך מיישמים את זה בבית עם הילדים? לפעמים אתה יכול לראות ילד שמתנכל הרבה מאוד דווקא לאח אחד. לפעמים זה משהו שהוא לא יכול לראות את השני מקבל. לא, הוא צריך להיות הראשון. מה זאת אומרת? אני צריך להיות הראשון, אני צריך לקבל. אני, הרבה פעמים אני שומע מהורים את התלונה הזו, הילד הזה הוא ילד שתלטן, אם זה לא הוא, אם לא הוא מחליט, אם לא הוא מקבל, אז הוא שובר את כל הכלים וכן הלאה. ואנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מתמודדים עם זה? אולי בשביל להסביר את זה, אני אשתמש עוד פעם בכוח הנפלא שיש למשל. משל יש לו כוח גדול מאוד. נניח שאתה שם לב או את שמה לב שהבת שלך או הבן שלך, הוא ככה מנסה תמיד להיות בראש, ותמיד אם מישהו אחר מקבל אז הוא צריך לגמד אותו ולהקטין אותו. בואו ננסה לחשוב מה הצד השווה שבכל ההתנהגויות הללו. למה האדם מנסה להקטין את השני? למה האדם לא מוכן לוותר לשני? תקחו את האדם שהוא הכי הכי לא ותרן. אם יודיעו לו איזושהי בשורה מאוד מאוד משמחת, באותו רגע מי שיבקש משהו, רוב הסיכויים שגם יקבל אותו. מי שיבקש מהאדם הזה משהו, זה מה שנקרא עכשיו יש אצלו שעת רצון. נניח שיש אמא שבדרך כלל כעוסה על הילדים, בדרך כלל כל הזמן מתחים, אי נעימות, אבל פתאום הודיעו לה בטלפון שהיא קיבלה איזה משרה שהיא כל כך רצתה, או פתאום נכנס איזה סכום משהו גבוה מאוד לבנק מאיזה מקור לא צפוי. באותם רגעים שהיא כל כך שמחה והלב מתרחב, פתאום יבוא אותו ילד מעצבן כל כך ויבקש משהו, רוב הסיכויים שיקבל אותו. מה הסוד? מה גרם לשינוי? לפני שנסביר את זה, ניתן מקום למאזין שכבר המתין הרבה וכבר נפל מהקו. ערב טוב, שלום וברכה למאזין או מאזינה. כן, בבקשה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב, כן.
בנושא שהרב אילן, לא יודע כמה הסיפור מוכר או לא מוכר, אני מניח שהרבה כן מכירים. לפני שנספר מי הגיבור הסיפור, קודם כל הסיפור עצמו, ילד בכיתה א' מקבל תגבור מההורים שלו, מורה פרטית, לא כי הוא צריך עזרה, אלא להפך כי הוא מכונן, ורוצים לחזק אותו עוד יותר. הוא ניגש לשיעור, ובאיזשהו שלב הוא מרגיש שהוא ממצא, והוא מבקש מהמורה להביא עוד חבר. והמורה שמה לב שהחבר ברמה אחרת לגמרי. ממש מתקשה, ממש ברמה של קריאה וכתיבה, ובכל זאת החבר התלמיד המקורי מתעקש להביא אותו לשיעור. באיזשהו שלב, ברמה כזאת, שהילד התלמיד המקורי, שההורים שלו משלם על השיעור, ממש יושב וצופה. אחרי כמה זמן המורה לוקחת אותו לשיחה, ושואלת אותו מה קורה, מה הסיפור, הרי אתה לא צריך את השיעורים, וההורים שלך משלמים. אז הוא סיפר, הילד הזה הוא חבר שלי, וההורים שלו במצב כלכלי קשה, ואני יודע שקשה לו. אנחנו הורים הילד בכיתה א', ואני רוצה שהוא יקבל עזרה. אני לא צריך, ואני ברוך השם מצליח. אני רוצה שהילד הזה יצליח. אני לא זוכר עם הסיפור על גלעד שער, או על אייל יפרח מצוק איתן, מהחטופים. זה סיפור שהמורה עצמה סיפרה אחרי החטיפה שלהם. בהקשר של חסד ונתינה וויתור. מה
שהרב ציין קודם. כן, נכון, אנחנו באמת עכשיו ככה רעננת לנו את הזיכרון של אותם ימים קשיים, אני באמת זוכר שככה סופר אז, שאחד מן החטופים, באמת אינני זוכר את השם, אולי המאזינים ישלחו לנו ונזכיר אותו, שיהיה לו גם כן לזכות כמובן, שבאמת כן, בקטנותו, ממש לקח שיעורים, לקחו שיעורים כדי לעזור בעצם לתלמיד אחר, וגם שלא ירגיש בעצם שעוזרים לו. כתוב שבאמת אחת המעלות הגדולות ביותר, זה לעזור לבן אדם בלי שאתה נותן לו את ההרגשה שאתה עוזר לו. אני חושב שאם עכשיו אנחנו בשעה כזו משדרים, אז בטח יש גם ילדים ששומעים אותנו. ובאמת, כל הורה, כל מי ש... בכלל, כל אדם ששומע אותנו, יראה איזשהו משהו אחד קטן, מה אני יכול לעשות לתרום לחברה, לתרום לאחרים, כשאני, דווקא מהמקום הזה, שאני לא נותן לו את ההרגשה שאני עוזר לו, שאני... הוא רוצה כאילו להעניק לו, כי גם אדם שהוא בנתינה, אבל כשאני מתחבר למעמד הזה של נותן, אז גם כן אני, אמנם זה טוב וזה חיובי, אבל הדרך הטובה ביותר היא לתת לאדם את ההרגשה, אני לא עושה למענך, אתה עושה למעני, ואגב כך כתוב, זוהי המציאות, יותר ממה שאדם עושה עם העני, העני עושה עם אותו, עם העשיר, עם זה שבעצם נותן לו. סיפור יפה ומחזק, יישר כוח מאזין יקר, תודה רבה.
תודה
רבה. תודה. ובכן, נחזור לענייננו. הילד כל הזמן רוצה להיות בראש, כל הזמן רוצה, תמיד מקנית את האח, למה זה קורה? מה הצד השווה שבהן, שבכל ההתנהגויות הללו? הצד השווה שבהן שהילד מרגיש רע עם עצמו. הרבה פעמים אנחנו נוטים, גם אם אנחנו מורים או רבנים בכיתות, או מורה בכיתה, בפרט אצל מורות, גם בבית, גם אצל ההורים, אנחנו רואים ילד שהוא כל הזמן מקנית, כל הזמן עושה, כל הזמן הוא ה... באמריקה אומרים ה-troublemaker, זה הילד שכל הזמן התסיסה היא תמיד מסביבו, תמיד הוא מייצר בעיות. ואנחנו, במבט ראשון הוא נתפס לנו כדימוי, כן, זה הילד, אין מה לעשות, זה הטיפוס. וצריך מאוד מאוד להיזהר מהמחשבה הזו, כי היא לא נכונה. וככל שהילד מייצר יותר גלים ויותר תסיסה, כך כנראה רע לו מאוד מאוד בפנים. איך אנחנו הופכים את הרע הזה לטוב? איך אנחנו לוקחים את אותו הילד שנראה כאילו הוא מתסכל את האחרים, אבל האמת היא שהוא עצמו מתוסכל, איך אותו אנחנו מרגיעים והופכים אותו לילד מאושר? ובכן, בואו נשתמש בכוח המשל כמו שאמרתי. נניח שיש לי 5 עטים שאני יכול לכתוב בהם. ונניח שהם היו יכולים לדבר ביניהם. עת אחד הוא מהעתים האלה שאתם קונים בחנות של השקל, כן? בבני ברק זה מאוד מצוי. העת השני זה כבר עת שעולה 5 שקלים, זה פיילוט. העת השלישי זה כבר עת פארקר עם חריטה יפה. הרביעי זה כבר עת מזהב. והחמישי זה עת שקונים אותו מ-$100,000 ומעלה, ויש דברים כאלו. עכשיו נניח שהעתים יכולים לדבר ביניהם. הם מתחילים להתווכח מי שווה יותר. הם מתחילים לקנה אחד בשני. העת של השקל אומר, למה אף אחד לא כותב בי? למה רק בך? והעת הזה שעשוי מזהב אומר לעת מכסף, אני שווה הרבה יותר ממך. והעת מכסף אומר לו, מה פתאום? עליי יש חריטה, עליך אין. אני משמש כמזכרת, אתה לא. מסתכל על כולם העת ה-$100,000 ומעלה ואומר להם, חבר'ה, מה אתם בכלל מתווכחים? הלו, אני כאן בסביבה. כאילו שייך שיש ביניהם קנאה ושנאה ותחרות. אבל למה יש ביניהם קינה וסינה ותחרות? מפני שהם כולם משתייכים לאותה קבוצה. הם כולם עטים. אבל אם במקום 5 עטים הייתי לוקח 5 פריטים שונים, הייתי לוקח שולחן וכיסא ואני יודע מה, רמקול ולא יודע מה, מיקרופון, זה מה שעולה לי בראש, זה מונח מולי. האם שייך שהם יריבו ביניהם? מה הכיסא יגיד לשולחן? למה כולם כותבים עליך, מניחים עליך כוס מים ולא עליי? לא, לא שייך שהוא יגיד את זה, נכון? הוא מבין, זה שולחן. השולחן לא יגיד לכיסא למה כולם יושבים עליך ולא עליי, במידה והם לא יושבים על שולחן. המיקרופון, הכיסא אומר למיקרופון, למה מדברים כולם איתך ולא מדברים איתי? אין את הטענה הזו, כי כל אחד מבין, אני מלך בממלכה שלי. הכיסא מרגיש שאף אחד לא רודף את מקומו, אף אחד לא לוקח לו את המקום שלו, הוא כיסא, זה השימוש, את השימוש הזה עושים רק בו. השולחן לא נרתע מהמיקרופון, כי הוא לא מחפש שידברו דרכו, הוא לא מיועד לזה, הוא רוצה שיניחו עליו כוס מים, שיכתבו עליו. והמיקרופון לא מקנה ברמקול, מפני שזה שני דברים שונים, איתו מדברים ודרכו שומעים. זה בדיוק מה שקורה בבית. יש לה 5 ילדים, וילד אחד כל הזמן מרגיש שאם את נותנת קצת תשומת לב לאחד מהילדים, או אם נתת, או אם התחלת לחלק איזה ממתק והתחלת לא בו, הוא מרגיש כאילו כל המעמד שלו מאוים. הוא מרגיש רע עם זה, ורואים את זה לפי מידת ההתפרצות. וככל שההתפרצות היא יותר תוססת, כך אני מבין שהילד מרגיש עם זה יותר רע, יותר מאוים, כאילו רק אני שווה כאן, למה כולכם מקבלים? אני, אלו, אני החשוב כאן. זאת אומרת, במילים אחרות אתה מרגיש חסר גדול מאוד בחשיבות שלך. את יודעת למה זה קורה? מפני שהילדים שלכם במשל הם חמישה עתים. יש מערכת של בית, יש ילדים, כולם שייכים לאותה משפחה, לאותה רמה, ואז ילד אחד באופן טבעי נדחק הצידה. ולא רק באופן טבעי. נניח שזה לא משהו שבאשמתו, נניח שיש ילד אחד מתוך החמישה שהוא חלש מאוד בלימודים, זה קורה הרבה. בתלמודי תורה, לפעמים ישנם תאומים, או שני אחים קרובים מאוד, כיתה אחר כיתה, אחד בה' ואחד בו' או ו' וז', ואחד מצליח מאוד, לומד יפה מאוד, הולך לו טוב, מהו השם? הולך לו טוב. והשני, כל כך קשה הבנה, ועד שהוא תופס משהו, ועד שסוף כל סוף הוא זוכה להבין, למחרת הוא שוכח, ולא הולך לו, והוא נדחק לפינה. ומטבע הדברים מתחילה קנאה ושנאה ותחרות. כל זה בגלל שהילדים בתפיסה שלהם, התפיסה שאנחנו מייצרים בבית, הם חמישה עתים. אבל יש פה עת מזהב, אז כולם מקנים בו. אבל אם היינו משכילים לתת לכל ילד את המקום המיוחד שלו, ולהסביר לו שאתה, מוישה שלי, אתה יודע יש בך משהו מיוחד. אתה הילד עם הלב הכי טוב בבית. יש לך לב טוב, אתה רחמן. רחמן כמוך אין בכל הבית הזה. במילים אחרות, אתה לא עוד עת מתוך חמשת העתים. אתה כיסא, אתה משהו אחר לגמרי. יש בך מעלה שאין אותה באף אחד בבית, ולא להגיד סתם דברים. לומר לילדים דברים אמיתיים, שאני יודע שהילד מודע למעלה שלו. יגיד הילד השני, מה אמא ומה אני לא, אני, מה הייתי? זאת אומרת לו, אתה חרוץ כמוך, אין בכל הבית הזה, אתה קם מוקדם בבוקר, תמיד מכין שיעורי בית בזמן, תמיד מגיע בזמן לשולחן לאכול, אין לנו חרוץ יותר ממך בבית. יבוא ילד השלישי, היי אמא, מה, אני. אתה הילד הכי נבון שיש לי, כל דבר שאני מסבירה לך, אתה מבין, אתה מתאמץ להבין. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו ניתן לכל ילד את המעמד שלו, את ה... אתה שונה מהשני במשהו אחר. ואז גם אם הילד הוא חלש בלימודים, באמת הוא חלש, אבל הוא מרגיש שהמקום שלו עומד על זה, לא בזה מודדים אותך. יחי יש תכונה מאוד מאוד מיוחדת, שונה מאחרים. אתה כיסא, ואתה שולחן, ואתה מנורה, ואתה מיקרופון, כל אחד יש לו ייחודיות, שהמקום שלו מבוסס, המקום שלו רגוע. אז פתאום אתה רואה ילד רגוע. פתאום אתה רואה ילד שנוח לו בחיים. אנחנו נאלצים לצאת לעוד הפסקה, נזמין אתכם אם יש לכם שאלות, ואולי עוד מעט גם נקריא חלק מהשאלות שהגיעו, ניתן גם דרך האתר, גם דרך האפליקציה. סגי פרל מוטר יוציא אותנו להפסקה קצרה, ומיד מיד נשוב, בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים עיקרים, ליל שישי חינוכי, והפעם בסימן פטירתה של רחל אמנו. עכשיו אולי נעבור לחלק מהשאלות שהגיעו אלינו בכתב, חלק דרך ההפקה. איך ניתן להגיע למצב שילד בן 18 יהיה פתוח עם ההורים ולא יסתיר דברים? יש כאן שני חלקים, השאלה הזו בעצם אולי מחולקת לשניים. החלק הראשון הוא, להגיע למצב שילד בן 18 יהיה פתוח עם ההורים, למה? לפעמים הורים אומרים, תשמע, יש לי ילד בפרל בגיל הצעיר, בן 6, בן 7, הוא לא מספר הכל, אני שואלת אותו איך היה בתלמוד תורה, איך היה בזה, שואלת את הבת, איך היה בבית ספר, אני מדברת איתם, והם לא משתפים אותי. ואז ההורה מתחיל, מה שהנערים היום, אני קצת מושפע מהשפה שלהם, שאני מאוד עוסק איתם, מתחילים לחפור, כך זה נקרא היום. מתחילים להגיד, נו, ותגיד, ומה, ו... למה? זה שילד לא משתף, לא מעיד על שום בעיה חינוכית. זה אולי מעיד על ההורה שלא נוח לו. הוא היה מאוד רוצה שעולמו הפנימי של הילד יהיה גלוי לפניו. לפעמים זה מסיבות של סתם, אני רוצה להרגיש מחובר אליו, ולפעמים זה מסיבות אחרות שאני חושש מי יודע מה הבן שלי יודע ומה הוא רואה ומה הוא שומע. אז אם תהיה לנו שפה פתוחה, אני יכול להיות מובטח, יש לי איזשהו ביטוח שאני אהיה מעודכן בכל שינוי במצבו הרוחני. וזה לצערנו הרב מאפיין הרבה מאוד הורים. שרוצים לחבר, אם היה להם מכשיר שהיה יכול לקרוא את המחשבות של הילד, הם היו קונים אותו באלפי דולרים, מפני שזה מה שהם רוצים, רק לעקוב, רק איזשהו מערכת ניטור מוחית, שתבדוק שהכל למידת העירת שמיים של הבן שלי בסדר. אז השורש הוא טוב, שורש הדאגה הוא נכון. זה מראה על הורים שאכפת להם, חשוב להם העירת שמיים של הילד, השורש הוא נכון. הפעולה איננה נכונה. הפעולה הזו של להיכנס לתוך המחשבות שלו, והרבה פעמים לנסות להשפיע עליהם, היא א' כל פעולה לא אפקטיבית, כי אין אדם בעולם שיהיה מוכן לתת למישהו אחר להשפיע עליו, וצריך לדעת, ללמוד את אומנות ההשפעה ואיך עושים את זה, בפרט השפעה ישירה איננה עובדת, רק השפעה עקיפה. מצד שני, אנחנו גורמים לילד גם שיסגר עוד יותר. וכאן אני מגיע לחלק השני. השאלה אומרת, אני אקרא אותה שוב, איך ניתן להגיע למצב שילד בן 18 יהיה פתוח עם ההורים ולא יסתיר דברים? אני מעריך שההורים ששלחו את השאלה, לא התחילו היום לבקש את הפתיחות של הילד. כנראה זה כבר משהו שהתחיל הרבה לפני כן. ויכול להיות שבגלל שזה התחיל הרבה לפני כן, ובגלל הרצון הזה של לדעת מה קורה בעולמו הפנימי, יכול להיות שדווקא זה היה הטריגר, הגורם, המשפיע, המיידי, שגרם לילד להיסגר ולהסתגר עוד יותר בתוך עצמו. אז קודם כל אני פונה להורים שיש להם ילדים צעירים. דעו לכם שזה שילד מסתיר דברים, או לא רוצה כל כך לומר את הכל, זה לא מעיד על שום בעיה בדרך כלל. אם המערכת בסך הכל היא בריאה, הבית הוא בריא, יש רקע של חום ואהבה, יש עידוד, רואים את הצד הטוב שבילד, בזה אין לנו שום בעיה. יש אופי, יש גם עניין של אופי. יש אופי של אדם שהוא מסוגר בתוך עצמו, הוא אוהב את השקט שלו, הוא לא אוהב להתארות, הוא לא אוהב לספר. לפעמים יש אדם שהוא דווקא זה מעיד על עומק, אדם עמוק שהחוויות שהוא עובר, והדברים שיש לו, זה דברים שהוא רוצה לשמור אותם לעצמו, וזה בסדר. זה לגיטימי, זה טוב. אל תפגע לו בעדינות שלו, בפרטיות שלו. זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, ולא לקח את זה ממנו. היום יש אמצעים לגילוי מתכות, אמצעים לגילוי רדארים, יודעים, יוצא טיל מעזה, יודעים בדיוק איפה היא הנחת. יש היום מערכות מידע אינסופיות. יש רק דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם שליטה, וגם כנראה לא ייתן לו. זה החלק של המחשבות. אין שום מכשיר בעולם שקורא מחשבות. גם אותו מכשיר שבודק את הפוליגרף, כן? זה מה שנקרא מכונת אמת בלשון הילדים. גם המכשיר הזה, הוא לא מגלה מה אתה חושב. הוא רק מגלה מה הסימפטומים הגופניים כשעוברת מחשבה שהיא חריגה, כגון שקר. אבל זה לא אומר מה אתה חושב. אז אם הקדוש ברוך הוא לא פגע בפרטיות של האדם, והוא היחיד שמקושר אליך במחשבות שלך, שהוא קורא את מחשבותיך, יודע את מחשבותיך, זה חיבור אחד לאחד. לפיכך נברא אדם יחידי. שרק הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא במחשבה, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממני, אף אחד לא יכול להתערב לי בזה. אז זה לא תמיד חכם. אז אני יודע שלא עניתי על כל השאלה, גם אני מעריך שלא ציפו ממני לענות על הכל בזמן כה קצר, אבל אני מקווה שזה נותן איזשהו כיוון. אולי נספיק עוד שאלה לקראת סוף התוכנית. שאלה שהגיעה דרך אפליקציה. שלום עליכם הרב, שאלה בחינוך. מה עושים עם ילדה בת 5 שכל הזמן מסתכלת על הצלחת של אחותה? ואם יש לאחותה גודל מסוים של ממתק או אוכל, היא רוצה גם כן את אותו גודל דווקא, וכן בכל דבר ודבר. והיא אומרת בפה מלא, למה לאחותי יש יותר? מה עושים ואיך מסייעים לילדה לראות בעין טובה את מה שיש לה? אם התייחסתי לשאלה כגון השאלה הזו באופן כללי לפני הפסקת הפרסומות האחרונה. דיברנו על כך שהילדה בוחנת מה אחותה מקבלת כי היא מרגישה רע עם עצמה. כאילו אסור שלמישהו יהיה יותר ממני. כביכול המעמד שלי בבית, וזה לא משנה באיזה גיל אגב, זה יכול להיות בגיל אפילו יותר רך מגיל 5. המעמד שלי בבית לא ברור. המעמד שלי בבית הוא לא כל כך מבוסס. אני רוצה יותר להתבסס, ולכן כל דבר שמישהי מקבלת קצת יותר, אני נלחצת מזה. אולי יש כאן משהו יותר טוב ממני, או מישהי יותר טובה ממני. לכן אנחנו צריכים למצוא, תנסי למצוא בבת שלך, איזושהי מעלה אמיתית, שהבת הזו מודעת למעלה, ולהבליט אותה עוד ועוד ועוד ועוד, ולהסביר שבמעלה הזו אין לך מתחרים בבית כלל וכלל, ולהרגיש את זה ולחוש את זה, ולהחיות את זה בבית. אז תראי, שהילדה לאט לאט נהיית יותר רגועה, יותר שלווה, והדברים מתנהלים בצורה נוחה יותר. ובכן, הייתי רוצה ושמח לקרוא עוד הרבה הרבה שאלות שהגיעו, אנחנו מתנצלים, כבר הזמן מאותתים לנו כבר שצריכים לסיים את התוכנית. נזכיר ונאמר לכם ששאלות בנושא חינוך ילדים, אני משתדל בלי נדר לענות כל ערב בין 10 ל-12 בלילה, אני מדגיש בלילה, בטלפון 058-405-2000, 058-405-2000. כמו כן ניתן לשלוח שאלות כתובות בלי נדר עד שבוע, משתדל לחזור, לאברהם עם פעמיים M 18 strudel@gmail.com. נאמר תודה רבה למנכ״ל הרדיו אבי רוזן, למנהל התוכניות בצלאל כהן, למפיק היקר דוד קליגר ולטכנאי המסור סגי פרלמוטר, ותודה רבה לכם מאזינים יקרים, ושיהיה לכולנו ערב שבת שלום ומבורך.